Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
ברוכים הבאים לפרק מספר 15 של עושים היסטוריה. והפעם, הטכנולוגיה של המים. לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לכל מי שהגיב ונתן פידבק לתוכנית דרך האתר או דרך המייל, דרך האתר של אייקאסט, או אפילו בוויינט, שם הופיעו שניים מהתסריטים של הפודקאסט הזה בתוך שבוע, שניהם בדף הראשי. יש לי היכרות לא רעה עם עולם הפודקאסט, ואם יש משהו שמאחד את כל שדרי הפודקאסטים בעולם, פחות או יותר, זה שכולם מתלוננים שהם לא מקבלים מספיק פידבק. לי, למזלי, אין שום סיבה להתלונן. תודה לכם המאזינים שאתם מסייעים לי באמצעות הרעיונות והביקורות שלכם להפוך את התוכנית הזאת לטובה יותר. אם כן, הבה נמשיך בתוכנית. כשפותחים את העיתון או את החדשות בטלוויזיה, מקבלים בדרך כלל חדשות רעות. כדור הארץ מתחמם לאט לאט, ובעוד כמה עשרות שנים הנפט יהיה זל, ואפילו את הציפורים כבר אי אפשר להאכיל פירורי לחם בלי לקבל את שפעת העופות. אבל באף עיתון ובאף מהדורת חדשות לא מדברים על האסון האמיתי, הטרגדיה הבלתי נמנעת שלקראתה אנחנו צועדים בעיניים פקוחות ובראש מורם. רבותיי, בעוד משהו כמו 80 שנה פלוס מינוס 20 שנה בממוצע, כולנו נהיה מתים. כן, אי אפשר להתחמק מהחדשות הקשות האלה. כל מי שאנחנו מכירים, כל מי שאהבתם, כל הרעים וכל הטובים, כל החכמים וכל הטיפשים, כולנו נהיה מתים. עד כאן החדשות הרעות. ולמי שמצפה עכשיו לחדשות הטובות, אז אין, אנחנו כולנו גוססים, רק שחלקנו עדיין לא יפנים את זה. כמאמר הפתגם המפורסם, שום דבר לא בטוח בחיים חוץ מהמוות וצביק הפיק. הפרק הזה יעסוק בטכנולוגיה ובהיסטוריה של המוות. נדבר על מה זה למות, על איך למות כמו שצריך, על איך קובעים מי מת ומי חי, על חניתה וטכנולוגיות שימור הגוף המתקדמות ביותר, ולכינוח נהרוג את היקום כולו, רק כדי לשים דברים בפרופורציה. אבל אני לא באתי לקלקל את המסיבה ולהזכיר לכם כל הזמן שאנחנו עומדים למות. לכן אני אשתדל שלא להגיד על אנשים שהם פתח מרכאות מתים, סגור מרכאות, במשך כל התוכנית אם אפשר. הבה נתחיל. אנשים התפגרו לאורך כל ההיסטוריה המוכרת כמובן. יש לי אפילו יסוד סביר להניח שהם לא נהגו לחיות לנצח גם לפני ההיסטוריה המוכרת. ישנן הערכות, שלמען האמת אני לא ממש בטוח עד כמה הן מבוססות על מחקר ממשי, שלמעלה מ-100 מיליארד בני אדם בעטו בדליב מאז שחר ימי האנושות. נראה שאנחנו החיים נמצאים במיעוט מסוים. ולמרות שהמוות ליווה אותנו תמיד כמו צל כהה, נדירות הם הפעמים שלמוות הייתה השפעה דרמטית כל כך על ההיסטוריה האנושית כמו בימי המגפה השחורה. המגפה השחורה או המוות השחור, כפי שכונתה המחלה האיומה הזאת, הקטה באירופה לקראת אמצע המאה ה-12, ודחפה מעבר למעקה משהו כמו שליש עד שני שליש מאוכלוסיית אירופה. כן, שמעתם נכון, שליש עד שני שליש מכלל האוכלוסייה האירופאית, ועוד מיליונים רבים אחרים מרחבי העולם כולו. קשה לתפוס את המשמעות של המספר הזה בפעם הראשונה ששומעים אותו. ערים שלמות התרוקנו מיושביהן, כפרים שלמים נמחקו מעל האדמה, לא הייתה משפחה אחת כמעט שהצליחה להתחמק מהגורל האכזר, לא היה אדם אחד שלא איבד מישהו אהוב. צריך לעצור ולחשוב על זה, ממש להרהר על זה, כדי להבין את גודל הטרגדיה. שליש עד שני שליש. למגפה השחורה הייתה השפעה עצומה על האנושות. אפשר לעשות תוכנית שלמה על המגפה השחורה ועל תוצאותיה, אבל אני אתן רק דוגמה אחת הפעם. מכיוון שהאוכלוסייה קטנה באופן כל כך דרסטי, פתאום היו המון חלקות אדמה פנויות. אבל כמו שאמרנו, מכיוון ששליש עד שני שליש מהעיקרים החליטו שהם מעדיפים לדשן את הקרקע באופן אישי, נוצר מחסור עצום בידיים עובדות. מי ששלט על האדמות היו כמובן האצילים, אבל לפתע נוצר מצב שבו יש ביקוש לעובדי האדמה, שבלעדיהם כל הקרקע הזאת הייתה חסרת תועלת. מאזן הכוחות השתנה. האצילים צריכים את האיכרים לא פחות ואולי אפילו יותר משהאיכרים צריכים את האצילים. המבנה החברתי המוכר של ימי הביניים קיבל כאן זעזוע לא קטן. אבל ההשפעה של המגפה השחורה שאני מעוניין לדבר עליה בהקשר שלנו הייתה על הכנסייה הקתולית. בין המיליונים הרבים שהלכו לבקר את ישו בבית שלו, היו גם מטבע הדברים המוני כמרים ואנשי כנסייה. זה יצר מחסור חמור באנשים שידעו איך תפילה צריכה להתנהל, איך לבצע תקסים דתיים ודברים דומים. הכנסייה נאלצה לגייס הרבה כמרים צעירים, לא מנוסים, והיה צריך לחנך אותם ובזריזות. אחד מאבני היסוד של מקצוע הכמורה הוא ניהול ענייני המוות בקהילה. כדי להעביר לכמרים החדשים את הידע הנדרש, נכתב הספר ארס מוריאנדי, או בתרגום לאנגלית The Art of Dying, אומנות המוות בעברית. הספר בעל השם המקאברי משהו הזה, נכתב על ידי סופר אנונימי, כנראה נזיר או איש כנסייה אחר, והוא מחולק למספר חלקים. החלק הראשון פונה אל האדם שעומד לסגור את הבסטה ומסביר לו שהמוות הוא לא כזה נורא, אם אתה נוצרי כמובן, וגן עדן עדיף בהרבה על מה שיש לנו כאן על האדמה. החלק השני מפרט את הפיתויים שעומדים בפני הגוסס, כמו ייאוש או חוסר סובלנות או עיבוד האמונה וכיצד יש לעמוד בהם. החלקים הבאים מדריכים את הכומר ואת המשפחה כיצד יש לנהוג במחיצת הנפטר לעתיד, איך לנחם, איך להתפלל ואיך לנהל את הטקסים הרלוונטיים. הספר ארס מוריאנדי היה פופולרי מאוד בימי הביניים וזכה לתפוצה נרחבת, כולל אפילו גרסה מאוירת לאלה שלא יודעים לקרוא. חשיבותו של הספר כפולה. ראשית, זו הייתה הפעם הראשונה שמישהו הגדיר באופן רשמי ועל הכתב איך צריך למות, איך להכין את הנפש לקראת המוות ומה זה בעצם מוות טוב. הכנסייה שמרה תמיד את הידע הזה לעצמה כמקור של כוח. הספר פיזר את הידע והכוח הזה באוכלוסייה והפחית בסופו של דבר מכוחה של הכנסייה. שנית, עד לאותה התקופה הדגש בהטפות הכנסייה היה על גורלה של האנושות כולה בזמן אחרית הימים. ארס מוריאנדי לעומת זאת הסיט את הדגש של הגורל האישי של כל אדם ואדם, ובכך הוא היה חלק ממגמה שהלכה ותפסה תאוצה עד לשיא של ההומניזם בימי הרנסנס. לשים את האדם במרכז הבמה ולא את האנושות כקולקטיב. הגדיר זאת היטב הפילוסוף הצרפתי וולטר במאה ה-18 כשהיה בעצמו על ערש דווי ונתבקש על ידי הכומר להתכחש לשטן. וולטר השיב לו, עכשיו זה לא הזמן לעשות לעצמך אויבים חדשים. אז ראינו שכבר יש ספר הוראות שמסביר איך למות כמו בן אדם. אבל מה זה למות בכלל? איך יודעים אם מישהו הוא מת או לא? עד לא לפני הרבה זמן, ההגדרה של המוות הייתה פשוטה למדי. או שהיית חי, או שלא. זה היה מעבר די ברור, קו הפרדה רצוף בין העולם הזה לעולם הבא, ואסור לעקוף. אם היו לך לב פועם וריאות נושמות, סימן שאתה חי. אם לא, אז אתה אולי בבעיה רצינית. או שאולי כל בעיותיך נפטרו, תלוי בגישה האישית לעניינים האלה. אבל החל מאמצע המאה ה-20 פחות או יותר, חלה התקדמות רצינית מאוד בכל מה שנוגע לטכניקות של החייאה. לפתע, גם אם הלב שלך פסק מלפעום לכמה דקות והריאות כבר לא דחפו אוויר, עדיין ניתן היה להחזיר אותך מארץ לעולם לא בחזרה אל בית החולים. באופן בסיסי, אם אפשר להחזיר אותך ממצב של מוות לכאורה לחיים, סימן שמעולם לא היית מת. הפסקה של זרימת הדם והנשימה מוגדרים היום כמוות קליני. מוות קליני, אם לפשט כאן תורה רפואית שלמה, משמעו שיש לך את כל הסימנים החיצוניים של מישהו ממועדון השיש, אבל אתה עדיין לא מת. ממצב של מוות קליני ניתן לחזור לחיים אם העזרה הרפואית מגיעה בתוך מספר דקות. המשמעות היא שהמוות הפסיק להיות משהו חד וברור, כן או לא, חי או מת, אפס או אחד, והפך לאיזשהו תהליך מתמשך. קשה מאוד להניח את האצבע על הנקודה בתהליך הרציף הזה, שבה ניתן לומר בוודאות גמורה שהפסקת להיות חבר בקופת חולים ועברת להיות לקוח של החברה קדישה. זאת ועוד, נוצר גם מצב הפוך. בן אדם יכול להיות חי מבחינה קלינית ועדיין להיות מת אם מוחו הפסיק לתפקד. אבל גם שאלת המוות המוחי במרכאות היא לא שאלה פשוטה. המוח מחולק לאזורים שונים בעלי תפקודים ספציפיים. העונה הקדמית למשל נחשבת בדרך כלל לאזור שבו מתרחשת פעילות המחשבה הגבוהה. הזיכרון, האישיות, המחשבות, כל מה שהופך אותנו לבני אדם. גזע המוח לעומת זאת הוא האזור העתיק והפרימיטיבי ביותר במוח, שריד מתקופות מוקדמות של האבולוציה. הוא אחראי על הפעולות הבסיסיות יותר בגוף כמו דופק ונשימה. כשבאו הרופאים והמחוקקים להגדיר מהו מוות מוחי, עלתה מיד השאלה איזה חלק מהמוח צריך למות כדי ששאר הגוף יסכים לקבל את המצב, מכיוון שבהחלט יכול להיות שהעונה הקדמית תפסיק לתפקד, אבל גזע המוח ימשיך להחזיק את הגוף בחיים עוד זמן רב. השאלה הזו, מתי אדם נחשב באופן רשמי למת, היא לא סתם פילוסופית. היא קריטית ממש לגבי כל שאלת השתלת האיברים. חובה לקבוע בוודאות שאתה מת, כדי שניתן יהיה להפוך אותך למחסן חלקי חילוף. ועדה נשיאותית מיוחדת בארצות הברית בחנה את השאלה הזאת ב-1981. בדרך כלל, ועדות לא ידועות בזה שהן עושות עבודה טובה במיוחד. למי שלא יודע, גמל זה חתול שתוכנן על ידי ועדה. הוועדה הזו, באופן חריג, עשתה עבודה טובה. היא הגדירה את המוות המוחי בתור מוות של המוח כולו ללא יוצא מן הכלל. ההגדרה הזו נתקבלה כסטנדרט ברוב מדינות העולם. אם תאספו חבורה של רופאים ותשאלו אותם אם הם יודעים לזהות בן אדם מת כשהם רואים אחד, סביר להניח שרובם יענו בחיוב. זה עניין של גאווה מקצועית. לא כל רופא יכול לעזור לך לחיות, אבל להיות רופא ולא לדעת להבחין בין בן אדם חי ובין בן אדם מת, זה כמו להיות שחקן שחמט מקצועי ולא לזכור איך זז הסוס. אבל ההיסטוריה מוכיחה שזה לא נכון. פספוסים כאלה התרחשו והם היו הרבה יותר נפוצים ממה שאולי מקובל לחשוב. הערכות הסטטיסטיות שאני קראתי מדברות על הבחנה מוטעת של מוות באחד מתוך 1,000 עד 1 מתוך 100 מקרים, עד כמה אבסורדי שזה נשמע. הבחנה של מישהו כמת בזמן שהוא עדיין חי למעשה יכולה לנבוע כתוצאה ממצבים בריאותיים שונים כמו מחלות מסוימות או רעלים שמביאים לנסיגה כל כך חמורה של סימני החיים עד שאפילו איש מקצוע עלול להתבלבל. סיפורים על אנשים שהובאו לגבורה ואחר כך התעוררו לחיים היו נפוצים מאוד בעיקר בעבר. למשל, אישה בשם מרג'ורי אלפינסון נקברה במאה ה-17 בסקוטלנד. זמן קצר לאחר מכן פרצו שודדי קברים אל הקבר הטרי וניסו לגנוב ממנה את התכשיטים שענדה. מרג'ורי הפתיעה אותם כשהחלה לגנוח בקול. השודדים ברחו כל עוד נפשם בם ומרג'ורי חזרה לביתה והמשיכה לחיות עוד זמן רב. למעשה היא חזרה אל הארון שלה רק 6 שנים אחרי בעלה. אני משוכנע באופן אישי שהיא לא הייתה סקוטית אותנטית אלא פולניה. אצלהן כנדוע זה חולה 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 אלמנה. במקרה אחר, קרדינל נוצרי בשם סוגמליה איבד את הכרתו בשנת 1837. כולם היו בטוחים שהקרדינל הצטרף לאלה שמעדיפים להריח את הפרחים מלמטה והוא חלט לחנות אותו. מיד נדבר גם על חניתה. בכל אופן, החונט פתח את בית החזה של הקרדינל עם סכין ולהפתעתו גילה שליבו של הנפטר עדיין פועם. באותו זמן ממש התעורר גם המנותח מהתרדמת שלו ולצערו ממש דקה אחת מאוחר מדי. החתך העמוק בבית החזה שלח אותו אל העולם הבא. המקרים הללו של טעות באבחון המוות היו כל כך נפוצים עד שבמאה ה-19 היו הרבה מאוד אנשים שפחדו מאוד מהאפשרות שיקברו בעודם בחיים. המחשבה על הקליעה האיומה הזו בתוך הארון הקטן והמחניק הייתה קשה מנסו ממש. מספר ממציאים ניסו למצוא פתרונות יצירתיים לבעיה הזו. אחד מהם היה הרוזן קרניקי, דוקטור למשפטים מבלגיה. קרניקי התפרסם בזכות שיטה מחוכמת מאוד שמצא כדי למנוע מקרים של קבורה בחיים. הפתרון שלו היה צינור ארוך שקצהו האחד הוחדר דרך חור לארון הקבורה והקצה השני הגיע למעלה אל פני השטח. הקצה שהוחדר לארון הקבורה הכיל כדור עם קפיץ. והכדור היה מונח על אזור בית החזה של הדייר, אם נקרא לו כך. הקצה שעל פני השטח היה למעשה קופסה אטומה לאוויר. אם הייתה תנועה בבית החזה, ואפילו תנועה קטנה יחסית, הקפיץ היה משתחרר בתוך הצינור, ומעל פני השטח הייתה הקופסה נפרצת ונפתחת כדי לאפשר מעבר של אוויר אל תוך הקבר. בו בזמן היה מתרומם גם דגל שהיה מסמן לעוברים ושבים וקורא לעזרתם. זה פטנט חמוד ללא ספק, אבל לדעתי הגאונות שלו מתבטאת דווקא באספקט אחר של ההמצאה. הצינור הזה היה רב פעמי, זאת אומרת ניתן לשימוש חוזר. אם בסופו של דבר הסתבר שהנפטר באמת לקח את המזוודות שלו ועלה לרכבת האחרונה, היו שולפים את הצינור מתוך הקבר, סותמים את החור הקטן שנוצר ומעבירים את הצינור לבא בתור. לא ידועים לי מקרים שבהם מישהו אכן ניצל בזכות המצאה שכזו, אבל היו די הרבה וריאציות על רעיונות כמו זה של הרוזנקרניקי, כמו למשל זיקוק הצלה שיזיק עזרה גם בלילה, או פעמון חזק שיצלצל. יש כאלה שאומרים אפילו שמקור הביטוי Saved by the Bell, ניצל לידי הפעמון בתרגום ישיר, הוא באחת מההמצאות האלה. אבל יש סיכוי סביר שזה לא המקור האמיתי לביטוי המוכר הזה. טעויות של דיווח עיתונאי או תקשורתי על מישהו כאילו מת, בזמן שהנפטר עדיין נושם והולך על שתיים, דווקא נפוצות מאוד בתקופה המודרנית. אולי כתוצאה מקצב החיים המהיר יותר שגורם לתמותה מהירה יותר, לפחות בתקשורת. המקרה המפורסם ביותר שהתרחש בישראל הוא מותו כביכול של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין. דיווח טלפוני שהתקבל במזכירות הכנסת סיפר שהח"כ הנכבד הלך לעולמו. יושב ראש הכנסת אברהם בורג נשא הספד נרגש, חברי הכנסת הרכינו ראשם ועמדו דקת דומייה. זמן קצר לאחר מכן התברר שרובינשטיין הרבה פחות מת משהיה נדמה, ולמעשה הוא חי לגמרי. מי שהיה אחראי למתיחה הזו היה זלמן שושי, קוקסינל מפורסם שטען שעשה את מה שעשה כדי למשוך תשומת לב. במקרה אחר, דיווח עיתון צרפתי בטעות על מותו של אלפרד נובל, המדען המפורסם וממציא הדינמיט. נובל באמת נבל, אבל זה לא היה אלפרד נובל, אלא לודוויג נובל, אחיו. העיתון הצרפתי שפרסם את הידיעה דיווח על מותו של המדען בכותרת "סוחר המוות הלך לעולמו". הוא הסביר לקוראיו שנובל התעשר מאוד בזכות הדינמיט שאפשר להרוג הכי הרבה אנשים בזמן הקצר ביותר. אלפרד נובל היה מוטרד מאוד מההספד הלא מחמיא הזה. הוא חשש שמא ההיסטוריה תזכור אותו לאחר מותו בתור גאון מרושע. יש יסוד סביר להניח שהחלטתו לייסד את פרס נובל כדי לקדם את המדע נבעה הרבה בזכות ההספד המוקדם הזה. ואם אנחנו כבר עוסקים בענייני קביעת המוות ופרטנית בקביעת מוות כשהפציינט עדיין נוטה לחיות, אז כדאי להזכיר כאן את אחד המכשירים הרפואיים שהייתה לו את ההשפעה הגדולה ביותר על מניעתם של טעויות שכאלה, הסטטוסקופ. את הסטטוסקופ, שהיום הוא מזוהה אולי יותר מכל מכשיר אחר עם מקצוע הרפואה, המציא דוקטור רנה לנק בשנת 1816. עד אז, כדי להאזין לרעשים שבתוך בית החזה, היה צריך הרופא המכובד לרחון קדימה ולהצמיד את אוזנו אל גופו של החולה. חוץ מזה שזה קצת מביך לכל המעורבים בעניין, זה גם לא ממש היגייני וגם לא ממש יעיל. האפרכסת של האוזן לא נצמדת בצורה מושלמת אל הגוף, וקשה לשמוע את הרחשים השקטים יותר. כשנתקל דוקטור לנק במטופלת צעירה, המבוכה שחש כשהיה צריך להצמיד את פניו אל שדיה של הצעירה, גרמה לו לחפש פתרון יצירתי. הוא נזכה בתופעה אקוסטית שבה נתקל כמה פעמים בעבר. כששמים את האוזן על פיסת עץ, אפשר לשמוע מצוין כל גירוד ורשרוש בקצה השני שלו. לנק, שהיה גם נגר חובב, בנה גליל מעץ בגודל המתאים, ולשמחתו גילה שכשהוא מצמיד את הגליל אל הגוף, הוא יכול לשמוע את רעשי הלב והריאות בצורה טובה הרבה יותר. הוא כתב ספר מוצלח מאוד בו תיאר את הסטטוסקופ ואפילו נתן לו את שמו, מהמילים היווניות סטטוס, חזה, וסקופ, להסתכל או לבחון. הוא זכה לפרסום רב והרבה כבוד מקצועי וראה בהמצאה של הסטטוסקופ את ההישג הגדול ביותר של חייו. כשהיה חולה מאוד על ערש דווי, הוא העביר את הסטטוסקופ שלו לאחיינו הצעיר שהיה רופא בעצמו. האחיין הצמיד את המכשיר אל בית החזה של לנק ושמע את הרחשים המוכרים כל כך של מחלת השחפת. יש בזה אירוניה מסוימת שהסטטוסקופ שהיה גאוות חייו של לנק הוא זה שבעזרתו נעשתה ההבחנה למחלה שבסופו של דבר כיבדה את חייו. הסטטוסקופ של לנק היה ראשוני מאוד, ורופאים אחרים שכללו אותו במהלך השנים לצורה המוכרת לנו היום. מי שבחן את השימוש בסטטוסקופ כאמצעי לאבחון מוות היה דוקטור יוג'ין בוכו, שאף זכה בפרס האקדמיה הצרפתית למדעים בשנת 1846 על העבודה הטובה ביותר על סימני המוות ומניעת קבורה מוקדמת. מתחריו של הדוקטור הציעו פתרונות יצירתיים מאוד לאבחון מוות מדויק, למשל, מחט ארוכה שהייתה ננעצת בלב, ובראשה היה דגלון קטן שהיה מתנפנף אם הלב היה פועם. או מלקחיים מיוחדות לצביטת הפתמות, שלדעתי אם אתה לא מת כבר כשבודקים אותך איתן, אתה בטח מאוד מצטער על זה. הסטטוסקופ אפשר לדעת בוודאות כמעט מוחלטת אם הלב עודנו פועם. דוקטור בוכו הציע שאם לא שומעים פעילות של הלב במשך שתי דקות, אפשר לקבוע בוודאות את המוות. בלחץ מבקריו הסכים דוקטור בוכו להאריך את זמן הבדיקה של הלב לחמש דקות. אולי בשבילו זה נראה זמן קצר, אבל אני בטוח שבשביל חלק מהאנשים זה ממש יכול לעזור להם בחיים. הבה נעבור למה שקורה לגוף לאחר המוות. לכל תרבות יש שיטות משלה להיפטר מהגופה לאחר טקס ההלוויה. טקסי קבורה הם הטקסים העתיקים ביותר שידועים לנו היום. יש עדויות שאפילו האדם הקדמון הניאנדרטלי נהג לגבור את מיטב בצורה טקסית למעלה מ-200 אלף שנים בעבר. בטיבט ישנם מנזרים שבהם נהוג להשאיר את הגופות כארוחה לנשרים, כחלק מהמעגל הקוסמי של החיים והמוות בבודהיזם, ואולי גם בגלל שלפעמים קשה מאוד לחפור באדמה הטיבטית הקרה. גם בהודו ישנה קהילה בשם פרסיס, שהם באמת פרסים במקור, שנוהגת להשאיר את המתים לנשרים. מי אמר שפרסים קמצנים? הבי-בי-סי דיווח בשנת 2001 על בעיה חמורה שנצבה בפני אנשי הקהילה, והיא שאוכלוסיית הנשרים בהודו הצטמצמה באופן דרסטי בעקבות מחלה שפגעה בציפורים, וכתוצאה מכך לא היה ביקוש למזון הציפורים המיוחד שלהם, ולגופות לקח זמן רב עד שהתפרקו לגמרי. מועצת חכמי הקהילה פנתה לחפש סיוע ממקור טכנולוגי, מכיוון שדתם אוסרת על קבורה מכל סוג שהוא באדמה. הפתרון במקרה הזה היה להתקין מראות שירכזו את חום השמש על הגופה, ובכך יזרזו את תהליך הפירוק הטבעי. מפתיע אולי לגלות שחניתה היא אחת מהטכנולוגיות העתיקות ביותר שבידי האנושות. למרות שללא ספק המומיות המפורסמות ביותר הן אלה שמקורן במצרים העתיקה, הן לא העתיקות ביותר. הכבוד הזה שמור למומיות מצ'ינצ'ארו בדרום אמריקה, באזורים של צ'ילה ופרו של ימינו. הצ'ינצ'ורוים, אם אפשר לקרוא להם השם הזה, החלו חונטים את אלה שהעדיפו להישאר בטמפרטורת החדר כבר 5,000 שנים לפני הספירה, 2,000 שנה לפני המצרים העתיקים ו-1,000 שנה לפני המצאת הכתב. חלק מהמומיות מצ'ינצ'ורו נשתמו במצב מצוין עד ימינו. הקור והיובש ששוררים באזורים המדוברים של צ'ילה ופרו הם אלה שאחראים לשימור המומיות בנות 7,000 השנים. עובדה זו גם מרמזת על כך שלטמפרטורת הסביבה ולכמות הלחות באוויר יש השפעה דרמטית על שימור הגופה הרבה יותר מאשר כל טכניקה של חניתה מלאכותית. מקור השם מומיה הוא מהמילה הערבית מומיה, שפירושה ביטומן. ביטומן זה החומר השחור שכשמערבבים אותו עם חצץ יוצר את האספלט. השם ניתן לגופות החנותות מכיוון שביטומן אכן שימש בתהליך השימור של חלק מהגופות. תהליך החניתה המצרי היה מורכב למדי ודרש הכנה ממושכת. עבור המצרים שימור הגוף היה הכרחי כדי לשמור על הנשמה. בלי הגוף, כך לפי האמונה המצרית העתיקה, הנשמה הייתה נידונה לשוטט לנצח באזור הדמדומים שבין החיים האלה לעולם הבא. בשלב הראשון היו מוציאים את האיברים הפנימיים ומכניסים אותם לתוך צנצנות עם חומר משמר. לאחר מכן הייתה הגופה מושרת למשך 40 יום בחומר שהיה סופח את הלחות לחלוטין ומייבש את הגוף. לבסוף הייתה המומיה נעטפת במטרים רבים של בדים, הדבק ששימש כדי להדביק את הוודים אחד לשני ולגופה היה גם חום מבודד מצוין שמנע חדירת אוויר ולחות מבחוץ. המצרים חנתו אחד את השני בכמויות מסחריות, ולאורך ההיסטוריה צצו אלפי מומיות מתוך החולות המצרים. רובם, לצערנו הרב, עבדו לנצח. בימי הביניים פשטה האמונה שהאבקה המתקבלת מקטישת מומיה היא מרכיב חשוב מאוד לתרופות רבות. מומיות רבות נקטשו לאבק ועוד אחרות נשרפו כחומר בעירה במקום עצים. גם היום מקובל לחנות אנשים חשובים. לנין למשל נחנק בשנת 1924 והוא עדיין נשמע במצב טוב למדי, לפחות לפי התמונות המתפרסמות באינטרנט, כבר 80 ומשהו שנים. תהליך החניתה המודרני הוא מהיר למדי ובעיקר בזכות השימוש בפורמלין, חומר כימי שיש לו תכונות שימור מצוינות. אבל אם תהליך החניתה לא מצליח מסיבה כלשהי, יכולות להיות לכך תוצאות לא נעימות. פיוס ה-12 היה האפיפיור ה-260 ושלט בעולם הנוצרי משנת 1939 ועד מותו בשנת 1958. הרופא האישי של האפיפיור, ריקרדו ליזי, היה שרלטן, כך טוענים מקורות רבים. התרופות שהוא רקח עבור פיוס היו מחורבנות למדי וכנראה הזיקו לבריאותו יותר מאשר אם לא היה לוקח את התרופות בכלל. אבל כל זה מתגמד לעומת הנזק שגרם ריקרדו לאפיפיור לאחר שהלה החליט להכיל את התולעים באופן אישי. הרופא האישי לקח פיקוד על תהליך החניתה של הבוס שלו לשעבר, אבל השתמש בשיטת חניתה פרטית פרי המצאתו. התוצאה המצערת הייתה שתהליך הריקבון של גופת האפיפיור דווקא הואץ במקום שיועט. הגופה קיבלה גוון סגלגל במהירות השיא, ואפו של פיוס נפל ממנו. הגזים שהצטברו בתוך הגופה גרמו לה להתנפח עד כדי כך שמנעולי ארון הקבורה נשברו, וחיילי משמר הכבוד השוויצרי שהשגיחו על הגופה בזמן שהוצגה בפני המבקרים, היו חייבים להתחלף כל 15 דקות כדי לא להתעלף, וזאת למרות שמעברים גדולים הוצבו ליד הארון כדי להסיט את הסירחון. המבוכה לכס הקדוש הייתה כה גדולה, עד שהאפיפיור שהחליף את פיוס החליט לגרש את ריקרדו מהוותיקן לכל ימי חייו. בימינו יש שיטות אפילו מתקדמות יותר לטיפול בגופותיהם של אלה שעשו צ'ק אאוט. השיטה האקולוגית למשל כוללת הקפאת הגופה בחנקן נוזלי ואז ריסוקה לגרגירים זעירים באמצעות גלי קול חזקים. הגרגירים עוברים תהליך מיוחד שמסלק מהם את כל המתכות הכבדות והמזהמות ורק אז נגבר המנוח מינוס המתכות שלו בארון קבורה מיוחד שמתפרק אף הוא כעבור זמן מה. זו שיטה מעניינת מאוד לשמור על הסביבה, אם כי אני מוכרח לציין שיש לי תחושה שתהליך ההקפאה, הריסוק והסינון מבזבז הרבה יותר אנרגיה ובעקיפין בטח גורם לזיהום סביבתי חמור יותר מאשר סתם לקבור את הגופה בחור באדמה וזהו. זה גם מזכיר לי משפט חכם ששמעתי ממהנדס באחד ממקומות העבודה הקודמים שלי, בחברה שלנו חוסכים בכסף, יעלה כמה שיעלה. אבל יש כאלה שלא מוכנים להשלים עם העובדה שהם, כמו כולם, יעברו מתישהו לקומה מעל. אפשר להבין אותם. זה לא שהחיים כל כך קצרים, זה פשוט שהמוות נמשך יותר מדי זמן. בשביל אנשים כאלה, התקווה היחידה היא מדע הקריוניקה. הקריוניקה היא ניסיון להקפיא את גופתו של הנפטר ממש רגעים ספורים אחרי המוות, כדי לשמר אותה מתוך תקווה שביום מן הימים הציוויליזציה האנושית תהיה מתקדמת מספיק כדי שתוכל להפשיר אותו, להחזיר אותו לחיים ולרפא אותו מהסיבה שממנה הגיע לאיפה שהגיע מלכתחילה. זו גם הסיבה שהעוסקים בקריוניקה לא קוראים ללקוחות שלהם מתים אלא פציינטים. אי אפשר להקפיא מישהו סתם ככה. ראשית, על פי חוק הוא חייב להיות מוכרז כמת באופן רשמי ורפואי. שנית, הקרח שנוצר בתוך התאים בזמן ההקפאה גורם לקרעים במעטפת התא ולהרס בלתי הפיך של הרקמות. לכן צריך קודם כל לסלק את כל המים מהגוף ולהחליף אותם בכימיקלים מיוחדים בשם קריופרוטקטנטס, שבהקפאה הופכים לחומר קשה כמו זכוכית אבל אינם פוגעים ברקמת התא. זה תהליך שמכונה ויטריפיקציה. רק אז, אחרי ההחלפה של הנוזל, מקררים את הגופה לטמפרטורה של מתחת ל-130 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. התהליך הזה הוא כמובן יקר וקצת קשה לביצוע, ולכן בדרך כלל משמרים רק את הראש, בהנחה שאם הרפואה העתידית תהיה מספיק מתוחכמת כדי להחזיר אותך לחיים 100 שנה אחרי שהאוטובוס שלך עזב את התחנה לתמיד, לא תהיה לרופאים שום בעיה לגדל לך זוג רגליים חדשות. הרציונל שמאחורי הקריוגניקה הוא מצד אחד משונה, אבל בו בזמן גם הגיוני בדרכו שלו. המאמינים בקריוגניקה אינם טוענים שבעתיד יוכלו הרופאים להחזיר לחיים את מי שהיום הוא עסוק בלדחוף חרציות מלמטה. במקום זאת, הם דוחים את הגדרת המוות כפי שהיא עכשיו, באומרם שיש סיכוי לא רע בכלל שמי שנחשב היום כמת לפי הרפואה המודרנית, לא ייחשב בהכרח כמת גם בעוד 100 שנה. כפי שכבר ראינו בפרק הנוכחי, הגדרת המוות השתנתה באופן דרמטי ב-100 השנים האחרונות ממוות קליני למוות מוחי, כך שיכול מאוד להיות שיש משהו בטענה שלהם. אם בכל זאת התקלו הרופאים של המאה ה-22 בבעיה בענייני גידול הגפיים, הם עשויים לנקוט שיטה אחרת לגמרי כדי להחזיר לחיים את המוח הקפוא. העברת תוכן המוח אל המחשב, זאת אומרת העלאת כל המחשבות וכל הזיכרונות וכל האישיות אל מחשב. אני מודה שהרעיון הזה נשמע ביזרי מאוד. למרות שאנחנו אפילו לא קרובים לטכנולוגיה שכזו, היא איננה כה מופרכת כפי שניתן אולי לחשוב. היום לא ניתן לקרוא את פעילות המוח ברמה מדויקת מספיק, אבל אולי העתיד יספק לנו שיטה להעתקה של תכולתו המלאה של המוח אל תוך מחשב שידמה את פעילויות הנוירונים. אם זה יתאפשר וכל המידע שבמוח יועתק בצורה מלאה אל המחשב, יהיה בלתי אפשרי למעשה להבדיל בין התגובות שבן אדם רגיל ותגובות של יצור ממוחשב. טכנולוגיה שכזו תבטל למעשה את המוות לחלוטין, אני מניח. היא גם תאפשר לכל אחד ואחד ליצור לעצמו העתקים מושלמים של עצמו, ותיצור אין ספור דילמות מרתקות שהפרנסו סטודנטים תפרנים לפילוסופיה במשך עשרות שנים. ואחרי שדיברנו על מוות שבודדים, בואו נהרוג את כולם. האסטרונומים והאסטרופיזיקאים מאמינים היום שהיקום החל את דרכו במה שמכונה המפץ הגדול, או באנגלית The Big Bang. היקום היה כולו גוש אחד מרוכז של חומר אולטרה דחוס שהתפוצץ והפך בתהליך הדרגתי ליקום שאנחנו מכירים היום. אבל זה שאנחנו יודעים איך הכל התחיל לא אומר שברור לנו איך הכל ייגמר. ככל הנראה, היקום ממשיך להתפשט כתוצאה מהמפץ הגדול, אבל האם הוא ימשיך להתפשט לנצח? התשובה אינה ברורה כלל וכלל. ישנם כמה אפשרויות תיאורטיות לגבי הסוף של הכל. הראשונה היא הקיפאון הגדול. היקום ימשיך להתפשט לנצח והכוכבים יבזבזו את הדרג שלהם עד שביום מן הימים לא יהיו עוד נקודות חמות ביקום. הכל יהיה בטמפרטורה אחידה וקרירה. אפשרות נוספת היא הקווץ' הגדול, או באנגלית The Big Crunch. במצב כזה היקום יגיע לנקודת התפשטות מקסימלית ואז יתחיל להתכווץ שוב עד שיגיע למצב של חומר אחד דחוס ביותר, ואז אולי יתרחש מפץ גדול נוסף כמו זה שהתחיל את הכל בשבילנו. יש גם אפשרויות אקזוטיות נוספות שאני לא חושב שווה להיכנס אליהם כי הן לא מעניינות כל כך, וכמו שאמר אחד בשם צ'אק פלנהוק, כל מה שאלוהים עושה זה להתבונן עלינו ולהרוג אותנו כשאנחנו מתחילים משעמם. אסור לנו להיות משעממים.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!